ערב טוב ומבורך לכל הצדיקים. ויקרא אל משה וידבר, דיברנו אתמול על האלף הקטנה והסברנו מספר דברים. כשאנחנו מדברים על קורבנות,
מה זה האלף הקטנה?
ויקרא, האלף היא בקטן, ואז מה שאתה קורא לכאורה זה ויקרא. אז הסברנו כמה דברים. א', של משה רבנו מתוך ענווה, יקרא זה משהו גדול, הקדוש ברוך הוא קורא לו, אז הוא הקטין את עצמו, אז עשה א'. מצד שני אמרנו, ויקרא, כשאתה קורא את זה בלי א', זה ויקר מלשון מקרה. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את א', מה זה א'? א' זה אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו חושבים שהטבע, דרך אגב זה מתחבר לפרשת זכור, זכור את אשר עשה לך המלאק, בשבת אנחנו נקרא, מה עשה לך המלאק? אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה? מקרה. הוא בא ואומר הכל מקרה, למרות כל הניסים של יציאת מצרים וכל מה שהיה, הוא בא ונלחם עם עם ישראל. כדילו להראות לעולם שהכל מקרה, אין בורא לעולם. וזה, ויחזנב בך כל הנכשלים אחריך. מה זה הנכשלים אחריך? אלה חסרי האמונה, אלה שהם בסוף המחנה, שנפלטים מהמחנה של הקדושה. זאת אומרת שאלה שלא רואים את האלף, אלה שלא רואים את הקדוש ברוך הוא, אלה שלא רואים את אלופו של עולם, שחושבים שמי שמנהל את העולם זה ביבי נתניהו, הפוליטיקאים, אחמדינג'אד, החרטרטט וכל ה... איך קוראים לו להוא נשיא ארצות הברית? הדונלד, דונלדה, כל אלה חושבים שהם מנהלים. מי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא. אבל מה? מעבר לזה, זה ויקרא גם, זה שהקדוש ברוך הוא קורא אליהם. אבל אנחנו לא שומעים. אנחנו לא רואים את האלף, לא שומעים. למה אנחנו לא רואים את האלף? כי אנחנו רואים את עצמנו. אנחנו במקום לראות את אלופו של עולם, רואים את האנוכי הפרטי שלנו, את האנוכי המזויף, את האגו. אנחנו באגו טריפ, מקשיבים לעצמנו, לא מקשיבים לאחרים. אז אם אתה מקשיב לעצמך ולא לאחרים, בוודאי שלא תשמע את הקדוש ברוך. לכן באה התורה ואומרת, ויקרא אל משה. מי קורא? לא כתוב מי קורא. אבל ברור לנו שזה הקדוש ברוך הוא. צריך להסתכל ולהבין, הקדוש ברוך הוא קורא לנו כל הזמן, מסתכל, מדבר איתנו. רק מה? הוא מדבר איתנו מתוך כל מה שקורה מסביבנו בטבע. כל מה שקורה מסביבנו זה קריאה של הקדוש ברוך הוא אלינו. רק מה? אנחנו לא רואים, האלף היא קטנה, חושבים זה הכל מקרה. אין מקרה. עכשיו, איך תשמע את הקדוש ברוך הוא? צריך להקשיב. איך תקשיב? צא מעצמך, תפסיק להקשיב רק לעצמך, תקשיב לאחרים. ענווה. מה היה הגדולתו של משה רבנו? ענוותנותו. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא מייחד אליו את הדיבור, מדבר איתו, קורא לו. כך הוא קורא לכל אחד מאיתנו. אבל כדי לשמוע, צריך ענווה, צריך להקטין את האלף מצד אחד, ומצד שני לראות אותה, לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא. אבל לצערי לא רב, אנחנו מסונברים מכל התאוות והקשקושים מסביבנו. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מה זה קורבן? מה זה כל הרעיון הזה של קורבנות? דרך אגב, יש ויכוח שלם בין הרמב״ם לרמב״ן. אם לעתיד לבוא, יהיו קורבנות או לא יהיו.
אני רוצה להקריב את השחרית. קורבן זה אולי קרוב להשם.
קורבן זה קרבה, בוודאי. קורבן כשמו כן הוא. נכון, תכף אנחנו נראה עוד פירוש לקורבן, אבל מעבר לעניין הזה, בוא נבין.
כסבים ברגע בבוקר שקראת.
כן, כסבים זה כבשים.
כן.
אותו דבר. כן. יש למה משמעות אולי, למה? לא, לא, ככה זה כתוב, כסבים.
כסבים, אני יודע,
ראיתי. כן, 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 כן.
אבל למה כתבו את זה
הפוך? לא יודע.
מקרה?
לא, לא, אין מקרה. זה, יש לזה סיבה, לכל דבר יש סיבה. אני לא יודע את הסיבה. לא את הכל אני יודע, מה לעשות? אבל כסבים וכבשים זה אותו דבר.
כן,
זה
הוא יודע.
כן, זה אני יודע וכל אחד יודע.
אוקיי.
וגם אתה עכשיו יודע.
עכשיו גם אני.
יפה. זהו, עכשיו שאנחנו מדברים על הקורבן. הרי התורה היא נצחית. ולפי הרמב״ם גם לא יהיו קורבנית בעתיד, כמו שאנחנו מבינים אותם. הרמב״ם טוען שיהיו קורבנית תמיד. למה הרמב״ם טוען שבעתיד לא יהיו קורבנות? מכיוון שהוא אומר שכל הסיבה של הקורבנות זה בגלל שבפעם היו עובדים עבודה זרה, ועבודה זרה כדי לעבוד אותה היו מקריבים קורבנות. אז כדי שעם ישראל יוכל להתחבר לקדוש ברוך הוא, כמו שדרך העולם להתחבר, אז יש את הקורבנות שהן כאילו נגד העבודה הזרה. הרמב״ם אומר שיש לקורבנות כוח מיוחד פנימי רוחני שאין לזה שום קשר לעבודת אלילים, וממילא גם כשיבנה בית המקדש לשישים במהרה בימינו עוד פעם יקריבו קורבנות, כי יש בזה משמעות הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו מבינים. זה לא סתם הקרבה של איזה בהמה, זה יש בזה הרבה מעבר לזה. בכל אופן, אנחנו לא נכנסים את הראש שלנו בין שתי הענקים האלה וניכנס לדיון, אבל מה שברור לנו שהיום תכלס אין קורבנות מהבחינה שאנחנו מכירים אותה. אז מה התורה מנסה להגיד לנו היום? אז כמו שאמרנו, שעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המשכן כל כולו הוא בעצם המשכן האישי שלנו. אנחנו בונים את המשכן שלנו, בתוכנו. זו המשמעות של המשכן. כל מה שלמדנו בספר שמות על המשכן והכלים והפרטים, פרטי הפרטים, הסברנו לא פעם ולא פעמיים, שזה בעצם מדובר על בנייה אישית שלנו. עכשיו הגיע התכלית. עכשיו התכלס, הקרבת הקורבנות, שזה במשכן. אז מה זה, מה זה הקרבת הקורבנות במשכן הפנימי שלנו? מה זה להקריב קורבן? מה זה להקריב קורבן?
לקחת בהם.
לתת משהו מעצמך. זה להקריב קורבן. אתה אומר, הוא הקריב קורבן. מה אתה מתכוון? אתה היום משתמשים בזה. בדיוק. לא דווקא קורבן של בהמה. קורבן זה יכול להיות שהוא נתן משהו מעצמו, הוא הקריב את עצמו, מה זאת אומרת, מסירות נפש, הוא עשה צדקה, הוא עשה חסד.
עזר לאנשים.
אנחנו אומרים, תראה איזה קורבן הוא הקריב, עזב את המשפחה, עשה זה, או תראה איך שהוא משקיע במשפחה. זאת אומרת, קורבן זה לתת מעצמך. או אם אנחנו רוצים להתחבר לבהמה, זה להקריב את הבהמיות שלנו ולהתחבר לרוחניות. כל אחד ואחד יש לו נפש בהמית. אנחנו מקריבים, לוקחים את הנפש הבית, שוחטים אותה, מעלים אותה, עולה להשם. עסק, מה הכוונה? משתמשים בנפש הבהמית כדי
להעלות את הנפש הרוחנית.
יפה. זאת אומרת, אנחנו בעצם מחברים את שתי הדברים. את הרוח ואת הגוף. וזה בעצם הקרבת הקורבן המושלמת של כל אחד ואחד בדרך שלו. זאת אומרת, אני לוקח את עצמי ועושה את הפעולות שאני עושה למען השם. זאת אומרת, כל הפעולות הגשמיות שאני עושה, מי בראש שלי תמיד? הקדוש ברוך הוא. זוהי הקרבת הקורבן. עכשיו, דיברנו על עניין של ריח ניחוח.
כשאתה עושה מעשה טוב, זאת אומרת, לאו דווקא לקדוש ברוך הוא.
להפך, להפך, חשוב להבין. זה התבלבלות, בדיוק. זה התבלבלות של אנשים. הקרבת הקורבן הכי גדולה שיכולה להיות, זה שאתה מקריב את עצמך לכלל. כי כל המטרה של הקדוש ברוך הוא זה שאנחנו נהיה אחד. כל המטרה של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נתחבר. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. לכן זו טעות, טעות של אלה שחושבים שהם יכולים לשבת בישיבה מהבוקר עד ערב וללמוד, ושמישהו בא מבקש מהם עזרה, הם אומרים, אדוני, אתה מפריע לי בלימוד. זו טעות גדולה, כי אנחנו רואים כל פעם לפני קריאת שמע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. זה לא רק ללמוד, זה גם ללמד. וזה גם לשמור וזה גם לעשות. אם אתה למדת, אתה צריך ליישם את הלימוד. אין עניין שתשב בישיבה מהבוקר עד ערב ולא תעשה כלום. ולא תיישם את הלימוד שלך.
כמו שאנחנו פה איתך.
נכון.
סוג של אתה מדבר איתנו, מן הסתם ליישם מזה עוד כמה דברים.
בוודאי,
דברים.
זה הרעיון.
כל אחד בדרך שלו.
נכון, כל אחד ואחד בדרך שלו.
זה שאתה אומר לנו, זה לא, אין לך את הראש הזה להראות לנו, אוי, כמה אני יודע. אני בא ללמד אתכם איך להתנהג ביום יום בתכלס.
אנחנו לומדים ביחד.
כן, לא,
עכשיו, אנחנו תסתכלו כאן נקודה מאוד מעניינת בעניין של הקורבנות. כל המנחה אשר תקריבו להשם, תשימו לזה מאוד מעניין. לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטיעו מנושא להשם. נקודה מאוד מעניינת. עכשיו בהמשך, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. אנחנו היינו עושים הפוך. דבש? דבש זה מתוק. למה שלא להביא דבש עם הקורבן? מלח? מלוח. אם כבר אני בוחר משהו לא להביא, לא הייתי מביא מלח, הייתי מביא דבש. מה רע שהקורבן יהיה מתוק? אבל התורה אוסרת. לא, אסור לך להביא דבש. עכשיו, הדבש שמדובר כאן זה לא דבש של דבורים, זה דבש של פירות. עכשיו, מה הרעיון כאן? אין לנו הרבה זמן, אז ממש בקצרה של בקצרים, אם יהיה לנו שבוע עוד זמן, אנחנו אולי נרחיב את זה עוד קצת. אבל כרגע בוא נבין את ההבדל בין הדבש לבין המלח. או בוא נראה מה מסמל הדבש. למה אסור לי להביא דבש עם הקורבן? אם הדבש הוא בא מהפירות, באיזה שלב יוצא דבש מהפירות?
הם בשלים לגמרי. אפילו אחרי זה קצת.
ריקבון. קורבן, קורבני, ריקבון, זה אותם אותיות. זאת אומרת, אם אני ישים בתוך הקורבן דבש שמסמל סוף ריקבון, זה לא קורבן, זה רקב.
למה דבש מסמל
סליקה? כי הדבש הוא דבש של פירות. ומתי יוצא הדבש מהפירות? כשהפרי הוא לא רק בשל, הוא מעבר לבישול.
אז
כמו בננות, הבננות ברגע שהן מרכיבות זה מתוקים. יש את המתיקות הזאת של הדבש. הדבש הוא בפירות. מפרי בוסר יש דבש?
באמת,
פרי בוסר, בוסר, שעוד לא בשל. יש דבש? לא. אתה לא יכול להוציא תמר יבש, יוצא ממנו דבש?
אני חושב שזה חוק, מפני שהתורה אמרה שכל שעור וכל דבש...
זה מה שאנחנו קוראים עכשיו.
תתירו לנשם.
כן, אבל זה חוק.
מה?
הכל זה חוקים.
למה?
הכל זה חוקים. אבל התפקיד שלנו, לבוא ולמצוא מה התורה מנסה ללמד אותנו עם החוקים האלה. זה התפקיד שלנו. אנחנו, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל להשתמש בו. זה שאנחנו חייבים לקיים את זה כקדוש ברוך הוא ציווה, זה דבר אחד. דבר שני זה לנסות להבין. כי הקדוש ברוך הוא, כי אם התורה היא דרך חיים, אז אני לא יכול לקבל אותה בתור חוק. וזהו, נגמר הסיפור. טוב, אני עושה מה שתורה אומרת לי, ואני לא, יותר מזה לא מעניין אותי. אז מה עשית? אתה לא תוכל לתקן את עצמך, אתה לא תוכל לבנות את עצמך. וכאן שאתה מבין בעצם שהתורה אומרת לך, למה לא להביא דבש? מסבירים חז"ל, לא להביא דבש, כי דבש מסמל סוף הדרך. כשהפרי הוא בשל, יותר הוא לא יצמח. הוא יותר לא יגדל. השלב הבא של הפרי, מה הוא? מנרכב. זאת אומרת, הדבש הוא הסיום. הוא מסלם סיום. לעומת זאת, מלח. מה זה מלח? מלח נגמר?
לא.
מלח מרכיב?
לא. להפך, מלח מסמל כאילו חיים.
מלח הוא גם משמר.
כן, משמר.
ומאיפה בא המלח? מאיפה בא המלח?
מהקטע של ה...
מהמים. מלח בא ממים. אם אתם פעם בישלתם מים, עד הסוף תראו שנשאר משהו לבן. זה מלח.
כן. עידוי.
יפה. זאת אומרת, המלח הוא בעצם חלק מהיסוד של המים, שהמים הם חיות העולם, ומים הם תורה. זאת אומרת, כל דבר שהתורה באה ואומרת לנו, יש לנו מה ללמוד. נכון, זה חוקים, וצריכים למלות אותם, אבל מעבר לעניין של החוקים, התפקיד שלנו זה כמו שבן אדם לומד את התורה, אלה שלומדים קבלה, אז אחד מהדברים שהם מאוד עומדים עליו, זה הקטע הזה שאנשים חושבים שאם לומדים גמרא ואת כל התורה בצורה חיצונית ולא חודרים לפנימה לקבלה ולתורת הפנימיות, הם למדו משהו. הוא אומר, מי שלומד את התורה ללא הפנימיות שלה, לא למד הרבה. כי כל הרעיון של התורה זה הפנימיות שלה. אז כמובן, לא כל אחד יכול להגיע לדרגות כאלה ואחרות, אבל הוא חייב לנסות. זאת אומרת, התפקיד שלנו זה לא רק לקרוא מה כתוב, אלא זה להבין מה כתוב, ולחדור פנימה כמה שאפשר פנימה יותר.
וליישם את מה שכתוב.
בוודאי. אז מה, נכון? אז מה למדנו היום? למדנו היום שכדי להקריב קורבן מעצמנו לקדוש ברוך הוא, לא להביא דברים שהם סוף, אלא להביא דברים שהם התחלה או נצחיים. שיהיה להם תוצאות נצחיות. לא להביא משהו שהוא רכוב, שנרכב, שמסמל את סוף הדרך, אלא להביא משהו שהוא חי לעד. משהו שהוא משמר. דרך אגב, שלא היו מקררים, איך היו משמרים את האוכל?
עם מלח.
בשר, היו משמרים עם מלח. וכן הרבה דברים אחרים. אז שנזכה באמת, איך אומרים, ללמוד את הלימוד הקטן הזה, כל אחד ואחד מאיתנו, מה זה קורבן? להתקרב לקדוש ברוך הוא. איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? מקריבים מעצמנו.
אני קודם הקרבתי גם קורבן.
כל אחד עם הקורבנות שלו בכל יום ויום.